אוקיי, בואו נתחיל. מי מכם רואה חדשות? מי מכם קורא עיתונים? בואו, נו, אל תהיו סופר רוחניים. כמה? אני מקווה שלפחות כמה קוראים וכמה, כן? לפחות כמה מאיתנו לא בנות יענה, אוקיי? ומה אתם חושבים? מה קורה בעולם? והאם זה מעודד? ממש לא מעודד, תלוי באיזה עיניים אתה מסתכל. תלוי באיזה עיניים מסתכלים. כי אם באמת מסתכלים בעיניים הנפשיות, הבשריות, כן, איפה שאנחנו כרגע בבשר, אז ממש לא מעודד. התמונה מאוד מאוד לא מעודדת. ואנחנו צריכים, אם מסתכלים אפילו לאור התנ"ך, לאור הנבואות, אנחנו רואים האם הבמה נבנית כרגע אפילו לממלכות שבאות מצפון, פוטין שלנו, החמוד שלנו, אוהב ישראל, נמצא בגולן, כן? בערך 20 קילומטר מאיפה שאני גר. אוקיי? ממש, בקו עברי הזה 20 קילומטר, פוטין והצבא שלו, צבא גדול אגב, כן? יש שם קובנים, יש שם, מי שאתם רוצים נמצא שם, כן? שהסעודים רוצים להצטרף, נחמד, כולם רוצים להצטרף לחגיגה הגדולה. והשאלה, האם החגיגה הגדולה נוגעת רק לדאעש, או אייסיס, כן? לא. לדעתי דאעש הם רק הפתיח לקראת הגויים שלמעשה התאחדו יותר מאוחר. כל אלה שהורגים אחד השני התאחדו בסופו של דבר שישמעו מילה אחת, מילת קסם אחת. לא? יהודים. או אולי משפט אחד, איטבח אל יהוד, לשחוד את היהודים, ואז כולם, אנחנו ביחד. כולם מתחבקים, כוונה לא כולנו, כולם. ההם. אבל השאלה שלי, האם אנחנו צריכים מופתעים? ברור שלא. אנחנו לא אמורים להיות מופתעים. ואני רוצה לתקוף את הנושא הזה של חוסר ההפתעה מנקודת מבט אולי קצת שונה. אוקיי? אני רוצה להתחיל בפסוקים מסוימים, שני פסוקים בסך הכל ממתי כף זין. אז תפתחו במתי כף זין. אם יש לכם את התנכים, מקווה מאוד שאתם באים עם תנכים. ויש פסוקים מאוד מעניינים. אגב, נדבר על המצב היום, על חוסר ההפתעה שבמצב של היום, על המצב של ישראל, המצב הרוחני, לאן עם ישראל הולך, ונקשור את זה אחרי זה אלינו, המאמינים, בתוך עם ישראל, כי בתוך עמנו אנחנו יושבים בסך הכל, ואיך עלינו להיערך לבאות, אוקיי? אלה הדברים שאנחנו נעסוק בהם היום. אבל בואו נתחיל מפסוקים מאוד מעניינים במתי כף זין, פסוק 24. כשראה פילטוס כי אינו מועיל דבר, ומה גם שמתרגשת מאומה, לקח מים ורחץ את ידיו לפני ההמון באומרו, נקי אנוכי מדמו של זה. זהו עניינכם. והנה פסוק המפתח. פסוק 25, ענו ואמרו כל העם, דמו עלינו ועל בנינו. וואו. האם הם ידעו מה שהם אומרים? אני לא יכול לעמוד במקומם אפילו. כי הדבר שהם אמרו הוא דבר מצוין והיום ונורא ביחד. אוקיי? איך אני מחתן את שני המשפטים האלה? איך הם יכולים לחיות? מחשבה עברית. המחשבה העברית סובלת ניגודים. אוקיי? המחשבה היוונית, לא, היא צריכה להיות נורא מדויקת, ואין ניגודים, כן? זה או אחד או שניים, כן? לא. במחשבה העברית יש ניגודים. אלוהים, בורא אור, בורא חושך. כן? זאת אומרת, יש. אנחנו נבחרנו מקדם מבסד העולם להיות מאמינים, אבל יש לנו גם זכות בחירה. איך אפשר לשים את שני המשפטים הסותרים האלה כביכול ביחד? אי אפשר, אל תנסו. אבל בתנך זה אפשרי, כי אלוהים הוא ריבון והוא טוב ומיטיב. אז בואו נחזור למשפט, דמו עלינו ועל בנינו. הם לא ידעו מה שהם אמרו, אבל אלוהים לא היה מופתע. אוקיי? אלוהים ממש לא היה מופתע. כי אלוהים יודע על הקבלה שקיימת לאורך כל דברו, התנך, הקבלה בין המשיח, משיח ישראל, לבין עמו. מי נקרא בן אלוהים בתנך? נו, זה לא שאלה רטורית, רבותיי, אתם מכירים אותי, אתם יודעים איך אני מלמד. מי נקרא ראשון בן אלוהים? ישראל. מי נקרא בן אלוהים אחר כך? ישוע. מי נקרא כבן אלוהים לצאת ממצרים? ישראל וישוע. מי נקרא לצאת ממצרים כעבד אלוהים בשביל להיות אור לגויים? ישראל וגם ישוע. אתם רואים לאן אני הולך עם זה? מי נקרא בכתובים עבד אדוני? ישראל וגם ישוע. רבותיי, מי שקורא את הכתובים בעיניים פקוחות, עיניים פקוחות, ברוח הקודש, רואה שכל מה שישראל נקרא לעשות ולא הצליח, ישוע בא ולוקח את זה לעצמו. אבל יש פה מסתורין, כי הסיפור לא נגמר בזה שישוע בא ולקח את זה לעצמו. דמו עלינו ועל בנינו. אנחנו לוקחים את התפקיד של המשיח עכשיו בין האומות. רעיון גדול מדי? לא. אם מסתכלים על חייו של ישוע, רואים שהם כמו בצבא. כשהתגייסתי לצבא, אמרו לי, כל דבר בצבא מתחלק לשלושה, שלוש. אני חושב שגם היום, לא? הכל מתחלק בעולם הזה לשלוש. לא יודע למה, כן? ככה אלוהים החליט, אוקיי? אז אנחנו רואים, אני צריך לחזור לקו המחשבה שלי, איפה הייתי? אני רק בוחן אתכם עכשיו, נו. לא בוחן, אני באמת איבדתי את הקו המחשבה. כן, ההקבלה, כן. רבותיי, לכל דבר, בחייו של ישוע, חייו של ישוע מתחלקים לשלושה שלבים. אוקיי? למעשה, למסר שלי היום קראתי, הכניסה לשלב השלישי. אוקיי? תכף תבינו על מה אני מדבר. חייו של ישוע מתחלקים לשלושה. לשלוש, אוקיי? שלב ראשון, אני קורא לו שלב ההסתרות, מהמילה נסתר. אגב, ביהדות, משיח נסתר, זה דבר מאוד מאוד ידוע ומקובל. למשל, משה רבנו, שהוא תמונה של ישוע המשיח, הוא נסתר על הר סיני ל-40 יום. הוא נעלם. אין פלא שהם ביקשו אלוהים אחרים. זוכרים? יש משיח נסתר, זה לא זר ליהדות. אוקיי? גם ליהדות המודרנית. יש משיח נסתר. משיח שאלוהים מראה אותו, ואחרי זה, אופ, לוקח אותו הצידה. אוקיי? והשלב הזה של המשיח הנסתר בחיי ישוע קורה בין הלידה שלו, מהלידה שלו, ועד שהוא מתגלה לעם ישראל בירדן. אתם עוקבים אחריי? האם מישהו ידע שהמשיח נולד? מתי מעט. ההורים שלו. יוחנן המטביל עד שגם הוא הלך, כן? לא הרבה יודעים. החכמים, נכון, המזרח, נכון, המגושים, יפה. לא הרבה יודעים על שהמשיח בינינו. זה השלב של משיח נסתר, אתם עוקבים? השלב הבא, ותכף נדבר על נקודת המפנה בחייו של ישוע, אנחנו עדיין בחייו של ישוע. השלב הבא בחייו של ישוע הוא מה שאני קורא שלב הברכה. ההיגלות שלו לעם ישראל, ומאז הוא מתחיל לברך. בכל מי שנוגע, בום, מרפא עברים, מרפא נכים, מה שתרצו. כשהוא מלמד דברי חיים, אנשים נמשכים אליו, המוני אדם נמשכים אליו. המוני אדם מתקהלים על אותו הר, הר העושר, כן? לשמוע אותו, אגב, לוקחים סיכון גדול על עצמם. למה? כזה לא הייתה מדינת ישראל לפני 2000 שנה. זה היה עם נתון תחת עול כובש זר. כובש פגני, אלילי, הרומאים. והרומאים היו חושדים מיידית בכל התקהלות. אוקיי? אנשים לקחו סיכון על עצמם והלכו לכל מקום שישוע הלך. חלקם בגלל שזה היה פרי ברביקיו. פשוט על האש. הוא לא, כן, הוא עשה על האש למעשה, פעם אחת לפחות, שאנחנו יודעים אחרי הקימה שלו. שלב שני, שלב הברכה, אתם עוקבים? שלב שלישי בחיי המשיח היה, שהוא מתחיל להיות סנו ולא מקובל. הוא מתחיל להוות איום על המנהיגים שמסיתים את העם כנגדו, כולם נגדו, הוא נדחף לירושלים, הוא לא נדחף, הוא בוחר ללכת לירושלים, תכף נראה את זה, כן? ובירושלים לא רק שהוא נרדף, הוא נתפס, הוא נשפט, על לא עוול בכפו כמובן, כן? כל האשמות עליו, כן? אשמות שווא. הוא אשם, הוא אשם, רק נהרוג אותו, ניפטר ממנו, הכל יהיה בסדר. יהיה לנו שלום עם הרומאים, והכל יהיה טוב. הכל יהיה על הכיפה. תכף תראו כמה זה נשמע מוכר. ורבותיי, הוא נצלב, הוא נשפט למוות, נצלב, נקבר, וביום השלישי קם. אלה שלושת השלבים. השלב של משיח נסתר, השלב השני של משיח שהוא מברך, השלב השלישי של משיח נדחה, נצלב, נשפט, נצלב, וקם לתחייה, נקבר וקם לתחייה כמובן. אתם איתי? כאילו במקרה, אחרי שנים ספורות, אחרי שהעם אומר דמו עלינו ועל בנינו, בני ישראל לוקחים את התפקיד של המשיח על עצמם, בלי לדעת. הם נעלמים מעל במת ההיסטוריה לכמעט 2000 שנה, בלי בית מקדש, בלי השפעה, בלי כמעט כלום. בלי שלטון, בלי עצמאות, להפך נרדפים, כן? למעט במקרים מסוימים, אוקיי? אבל בגדול, עם ישראל, אנשים בכלל לא יודעים עליו, מי זה העם הזה? מה זה? אין ישראל, יש פלסטין, כן? אבל השלב הזה, שהוא היה הכי ארוך בחיי המשיח, מהלידה שלו ועד גיל 30, שלב הנסתרות, הוא גם השלב הכי ארוך בחיי עם ישראל שלאחר מותו, קבורתו וקימתו של המשיח שלו. כמו שהמשיח היה נסתר הרבה זמן, עם ישראל נסתר הרבה זמן, לא בארצו, מוגלה, מפוזר בכל העמים. שלב שני קורה, זוכרים שישוע הוא שלב הברכה, כן? עם הציונות, התעוררות הציונות המודרנית. עם ישראל שב לארצו, תודה לאל, כן, אלוהים מקים את ידחי ישראל, מביא אותם מלמעלה מ-120, אפילו יש כאלה שאומרים 140 מדינות, עמים שונים, אוקיי? לתוך הארץ, ומאז אנחנו ברכה לעמים. אם זה בהייטק, אם זה ברפואה. אויבים שלנו באים להיות בבתי חולים ישראלים. כולכם שמעתם על מי זה? הבת של הנייה. תוך כדי צוק איתן, הבת של הנייה נמצאת בבית חולים הדסה. עם ישראל מברך, ואם תרצו, נותן את הלחי השנייה. האם חשבתם אי פעם איזה פריירים אנחנו? אני רציני, זה לא בדיחה. ממש לא בדיחה. האם חשבתם איזה צבא בעולם מחלק פמפלטים, אלונים, להגיד שהוא הולך להתקיף? מבטל את גורם ההפתעה לגמרי. איזה צבא, בגלל שהוא מרחם או פועל בפעילות פינצטה, מאבד על ידי כך, על ידי הפעילות הזאת, חיילים? איזה עם לא לומד מההיסטוריה שלו ונותן שטחים? השטחים נהפכים למוקדי טרור, והוא ממשיך לתת שטחים. נותן את הלחי השנייה, בלי לדעת. ישוע היה פרייר, עם ישראל פרייר. לא משנה אם הוא יודע את זה או לא. אבל אתם זוכרים את הקטע השלישי, שלב השלישי? כמה מכם שמים לב שבעשור, שני עשורים האחרונים, כל הבעיות של העולם, כאילו תלויות בעם ישראל. אם רק נפתור את הבעיה של עם ישראל עם הערבים, ברואנדה לא יהיה רעב אשר, פה לא יהיה רדיפות, כל העולם יהיה על מי מנוחות. עם ישראל הוא האשם. אתם איתי? אתם זוכרים את עם ישראל, איך הוא זועק בירושלים? הצלב, צלוב, צלוב אותו. כל הבעיות שלנו בגללו, בוא ניפטר ממנו. האומות עכשיו אומרים, תצלבו את עם ישראל. כל הבעיות בגללם. אתם איתי? עם ישראל חוזר על שלושת השלבים העיקריים בחיי המשיח שלו. הוא מזדהה עם המשיח, והוא לא יודע את זה אפילו. לפחות ברובו. אגב, יש כמה חכמים שכן יודעים את זה. דתיים, חרדים, שיודעים על מה אני מדבר. רבותיי, אז דיברנו על ההקבלה שבין עם ישראל לבין המשיח שלו. אז אנחנו לא צריכים להיות מופתעים מהמצב העכשווי בעולם, במזרח התיכון ובישראל. המצב הולך ונהיה יותר גרוע. חגורת החנק מתהדקת ומתהדקת ומתהדקת לעם ישראל. למה? כי עם ישראל עוקב הולך בנעליו של ישוע. עם ישראל הולך להיצלב בירושלים. אבל האם בזה נגמר הסיפור? לא! בדיוק כמו המשיח שלו, הוא אמור לקום לתחייה רוחנית מתוך צירי הלידה האלה. אתם איתי? כולנו נורא נורא רומנטיים כשאנחנו מתפלים עבור עם ישראל. כולנו, הללויה, אבא תושיע את זה ותושיע את זה, ותודה שחזרנו לארץ, ותודה שזה וזה וזה, אבל זה נאיבי להתפלל ככה או להסתכל על הכתובים ככה. אנא, קחו את הכתובים בהקשר הנכון שלה, אל תוציאו פסוקים מהקשרם. למה אלוהים מביא את עם ישראל חזרה הביתה? זו שאלה לא רטורית, תגידו לי אתם. האם קראתם את התנך? למה אלוהים מביא את עם ישראל הביתה? כן, ו? כן, יופי, הכל מאוד רומנטי עדיין וטוב. אבל באיזה הקשר? בול, הקשר של ונשפטתי בתוכם לעיני הגויים. אלוהים הולך שלא לנקות את עם ישראל מהעוונות שלו. מה אתה חושב שאלוהים באמת לא רואה את השחיתות של אולמרט? של רמי דניאלי? אלוהים לא רואה את הלב שלנו, אתם חושבים? אלוהים יודע הכל, אמן? אתם חושבים שיעבור על זה לסדר היום? ככה? לא! אלוהים נקה, לא ינקה את האבונות שלנו, שלמה. ועל כן אלוהים מביא אותנו להישפט פה, פה, על אדמתו לעיני כל הגויים. תעשו שיעור הבית, ואם אני טועה, אני אתן לכם את האימייל שלי. אני אבוא פעם הבאה אם אני יוזמן אחרי דרשה כזאת, ואני אבקש סליחה מכולם. אני לא טועה, אני קורא את הכתובים, רבותיי. זה לא כל כך רומנטי, זה נהדר, אבל כל תינוק שבא לעולם בא דרך צרות. תשאלו את הבת שלי. סליחה, ויקטוריה, את תשכחי מכל הכאבים, והיום יש גם אפידורל. אשתי מצחיקונת, גבי המתוקה, היא אומרת לי, היא מתפלט, אבא, אני יודע שיש צירי לידה, הנתן לי אפידורל. אמרתי לה, יכול להיות שיענה לתפילה שלך, כי יש כאלה שירדפו, יש כאלה שיהיו במדבר, כן? לאותם 3.5 שנים. אבל רבותיי, ברמה, בתמונה הגדולה, אתם איתי, עם ישראל הולך אחרי המשיח שלו. עם ישראל בשני העשורים האחרונים נכנס לשלב השלישי, שזה רדיפות, שנאה. כמו שהוא שנא את המשיח ורדף אותו וצלב אותו בירושלים, כך גם עם ישראל עכשיו, שלקח את תפקיד המשיח באומות, כל האומות שמים את כל הבעיות העולם עליו, על עמנו, המסכן, כאילו אנחנו באמת אשמים, וכמו שעל לא עוול בכפיו של ישוע הוא נשפט למוות, כך גם עם ישראל, על לא עוול בכפו, ישפט על ידי האומות. אתם איתי? אין דרך אחרת, אין דרך קיצור. השאלה היא, איפה אנחנו המאמינים מוצאים את עצמנו. בתוך עמנו אנו חיים. ואם אתם חושבים שבאיזשהו זבנג וגמרנו, אלוהים יפריד בינינו לבין עמנו, אתם טועים. כמו שהוא לא הפריד את השליחים הראשונים מעמם, הם ראו את עצמם כחלק מהעם, הם סבלו, אבל למה אני הולך לשליחים? מה עם הנביאים? ירמיהו הולך לגלות. אין מנוס, אנחנו נלך צעד אחר צעד עם עמנו אל תוך השלב השלישי, אבל יש לזה ביסוס כתובי, ופה אני נכנס למים עמוקים. ותודה לך ויקטוריה שהכנת במה בשבילי. תכף תראה על מה נדבר. בואו ניכנס קצת למים יותר עמוקים. אשר נתן לי עד 8, יש לי מספיק זמן. במתי תת זין. פיתחו במתי תת זין. ואנחנו הולכים לראות את נקודת המפנה שבין השלב השני לשלב השלישי בחיי ישוע משיח ישראל. אוקיי? מקווה שאתם עדיין ערים. הנה אנחנו, אל תדאגו אגב, עוד רבע שעה משהו כזה נסיים. מתתיהו, הבשורה על פי מתתיהו, פרק ת' זין, פסוק 13. כשבא ישוע אל סביבות קיסריה של פיליפוס, שאל את תלמידיו, מה אומרים האנשים על בן האדם? מי הוא? אתם כולכם מכירים בעל פה את הכתובים האלה, אבל אני רוצה להסתכל עליהם קצת בצורה שונה. אולי שונה? בואו נראה. השיבו, יש אומרים יוחנן המטביל, אחרים אומרים אליהו, ואחרים ירמיהו אחד מהנביאים. שימו לב להקשר היהודי. אוקיי? הם לא אומרים, יש אומרים אתה מרטין לותר קינג, או אתה אחד מאבות הכנסייה. זה הקשר יהודי לחלוטין. אתה אחד מהנביאים. שאל אותם את שאלת מיליון הדולר, פסוק 15, ואני רוצה לשאול את כולנו פה, את השאלה. ואתם, מה אתם אומרים? מי אני? ישוע שואל, מי אני? מה אתם חושבים? ענה שמעון, כרגיל שמעון האימפולסיבי, זה שתמיד עונה ראשון, ואחרי זה הוא שואל את עצמו, מה אמרתי? כן? קצת דומה לי. וענה שמעון כפה ואמר, אתה המשיח, בן אלוהים חיים. כמדריך תיירים, אני לוקח אנשים למקום, אני לא כך מסכים, עם הדעה שאומרת שזה שם בדיוק, אבל למקום שאמור להיות המקום שבו קרה אותו אירוע, או התרחשות של השאלת מיליון הדולר והתשובה, כן? קיסריה של פיליפוס, אוקיי? זה ליד דן, או בשם המודרני, בניאס, אוקיי? אני מאמין שזה היה בסביבות בניאס, כי כתוב לי בסביבות ולא בתוך העיר, אוקיי? אבל כשאני לוקח תיירים לשם, והרואה, הפסטור, whatever, כן? נותן לי לתת את הבלה בלה ההיסטורי, כן? מי בנה את זה? הורדוס, פיליפוס, ולמה זה נקרא בניאס, פניאס, מניאס, יא? ואז אני נותן את התנך, או את השרבית, לפסטור, כן? ואז הוא קורא את זה, את הקטע הזה, והוא מפסיק שם. ואז הוא שואל את האנשים שלו, ומה אתם חושבים? מי זה ישוע? ואז כולם, כל התיירים, מדקלמים. אנחנו מאמינים שישוע הוא בן אלוהים חיים. הללויה. בואו, תסגרו עיניים, תשלבו ידיים, בואו נתפלל. פספס את כל הקטע. המסר פה, הכתובים האלה לא באו ש... ניקח מהם איזה משפט אחד, נוציא אותם מחוץ להקשר ונבנה תוראה. או אני מאמין כלשהו, קריד באנגלית, כן? אני מאמין באלוהים האב, אני מאמין באלוהים הבן, אני מאמין... אז מה, גם השדים מאמינים? So what? למי אכפת מה אתה מאמין? תראה לי במעשיך במה אתה מאמין. אבל ברגע שאותו פסטור אומר, אוקיי, רמי, תודה, בוא נקרא ועוצר פה, הוא מפספס את כל המסר של מתתיהו תציין. אז מהו המסר באמת? אמר לו ישוע, פסוק 17, אשריך שמעון בר יונה, כי לא בשר ודם גילה לך, אלא אבי שבשמיים. חשבתם אי פעם למה הוא אמר לו את זה? רבותיי, אני שואל שאלות לא רטוריות, אני רוצה עזרה מכם. למה ישוע אומר לו, וואי, התברכת? כי זה לא בא ממך, זה בא מאבינו שבשמיים. זו הייתה התגלות. למה הוא אומר לו את זה? כדי שהדם לא יעלה לו לראש. כי אמונה בישוע מותי, אין לה ולא כלום לשכל. זה התגלות רוחנית. יש מיליון פרופסורים שיודעים את הברית החדשה יותר טוב מכולנו באוניברסיטה העברית, והם לא מאמינים בישוע. לא מאמין בכלל בקיומו של אלוהים. יש אנשים שיכולים לדקלם את התורה, את התנך, ולא מאמינים. זה התגלות. אז לפני שאדם עולה לך לראש, שימלא, תירגע, תרגיע. אלוהים גילה לך את זה. אתה מאושר, אתה מבורך, כי אבא בשמיים גילה לך את זה. אנא, אל תיחסו על אנשים שלא מקבלים את הבשורה בצ'יק צ'אק. אוקיי, כשאתם הולכים לבשר ברחובות, תהיו קצת עם רחמים כמו ישוע. כי בסך הכל זה התגלות. תתפללו שאלוהים יגלה להם. ואז הדרך פתוחה בפניכם, רק להגיד את המילים. והזרעים יפלו על קרקע פוריה. אבל אלוהים הוא אחראי על הקרקע. אוקיי. על ריכוך הקרקע. פסוק 18, וגם אני אומר לך כי אתה כיפה, ועל הצור הזה אבנה את קהילתי, ושערי שאול לא יגברו עליה. אוקיי, שלא כמו הקתולים שחשבו שמדובר פה על שמעון פטרוס, הפאפה, הפופה, האפיפיור הראשון, לא מדובר בכלל. אוי ואבוי לנו אם הקהילה נבנית על שמעון. הקהילה נבנית על מה שהוא אמר, שישוע הוא המשיח, בן אלוהים חיים. זה הצור, לא כיפה. בואו נמשיך אבל, כי זה לא עכשיו הנושא. אני רוצה שנעבור לפסוק 21. והנה, אחרי ההתגלות של מי הוא ישוע לתלמידים, מה קורה? השלב השלישי מתחיל. זוכרים, עד עכשיו ישוע היה נסתר, ישוע ברך את כל מי שהיה שלב שני, נכון? כולם נמשכו אחריו, והשלב השלישי מתחיל פה בקיסריה של פיליפוס. איך אני יודע? אני קורא. הנה זה. פסוק 21. מאותה עת החל ישוע להעביר לתלמידיו כי עליו ללכת לירושלים ולסבול הרבה מידי הזקנים וראשי הכהנים והסופרים, הוא להיהרג וביום השלישי לקום. אתם מתפלאים למה שמעון כיפה הגיב כמו שהוא הגיב? בואו נראה איך הוא מגיב קודם ואת התגובה של ישוע. אני אוהב את שמעון כיפה, לא יודע מה איתכם. הוא מצחיק. אוי, זה כיף לקרוא על שמעון כיפה. לקח אותו כיפה לצד והחל לגעור בו. אתם מתארים את התמונה הזאת? הבן אדם שרק עכשיו הייתה לו התגלות, שזה ישוע המשיח, בן אלוהים חיים, כן? לוקח אותו, את אותו בן אלוהים חיים, ומתחיל לגעור בו. אני לא יודע, זה מצחיק ועצוב ביחד. תודה לאל על הרחמים הגדולים שלו, כי ישוע לא עושה מה שהוא היה יכול לעשות. לך אידיוט. לא, ישוע טוב ומיטיב כפי שאביו שבשמיים, אבל לא מתפשר על האמיתות. בואו תראו מה אומר לו. קודם, כיפה אומר לו, חלילה לך אדוני, אל יהיה הדבר הזה. מה חלילה לך? אל יהיה מה? מה שכרגע אמרת, שאתה תירדף, ואתה תעלה לירושלים, ויצלבו אותך וכו' וכו', ייתנו אותך לגויים ומייטלו בך וכו' וכו', חס וחלילה שזה לא יקרה לך. תראו מה ישוע אומר. פנה ישוע ואמר אל הכפה, פסוק 23, סור מלפני שטן, מכשול אתה לי, כי אין לבך לדברי אלוהים אלא דברי אדם. מה זה דברי אדם? רומנטיקה. חלילה לנו מסבל אשר. חלילה לנו מצרות. גיל, חלילה לנו מצרי לידה. רמי, אתה מורה שקר. תעזוב, ישוע לקח את הכל על עצמו. עכשיו זה כיף לנו. הללויה. באמת? זה לא מה שאני קורא. אולי אני האידיוט היחיד פה. אבל מה שאני קורא פה, שאם אני מצפה לאין צרות, להכל טוב, דבר, ליבי לדברי אדם ולא לדברי אלוהים. מה דברי אלוהים? בפסוקים הבאים. אז אמר ישוע לתלמידיו, מי שרוצה לבוא אחריי שיתכחש לעצמו ויקח את צלבו וילך אחריי, וכמובן שלא יתכוון לצלב כאיזה מין תכשיט, אוקיי? יתכוון ל... גזר דין מוות, יום יומי. יהי רצונך ולא רצוני היום. התבטלות מוחלטת לעצמי, לאנוכי. כי יחפץ להציל את נפשו, יאבד אותה, אבל המאבד את נפשו למען ימצאנה. מה תועלת יצמח לאדם אם ירוויח את כל העולם ויפסיד את נפשו? או מה ייתן אדם בתמורה בעד נפשו? אין עתיד בין האדם לבוא בכבוד אביו עם מלאכיו, ואז ישלם לכל איש כמעשהו. אמן, אומר אני לכם, יש מן העומדים פה שלא יתאמו מוות, עד כי יראו את בן האדם בא במלכותו. רבותיי, גם אנחנו, כמו עם ישראל, צריכים לקבל בהכנעה שחלק מתהליך הישועה שלנו כולל את השלב השלישי שבחייו של ישוע, משיחנו. כי במקום אחר, ואין לנו זמן לפנות לזה עכשיו, ישוע אומר, אגב, גם בהקשר של אחרית הימים, במתי יהוד, אני חושב, כששולח את התלמידים שניים, כן, לרפא, הוא פתאום עושה שיפט כזה. מעבר חד לדבר על העתיד, כן, שהם לא יספיקו לברוח מעיר לעיר עד שהוא יבוא. אוקיי? ושם הוא אומר, העבד לא גדול מאדוניו. התלמיד לא גדול ממורו, רבו. מה שעשו לרבי, ככה יעשו לך, שקט התלמיד שלו. וגיל ואני וכולנו, כל מי שלפחות רוצה, הוא מוכן לקחת את המחיר. רבותיי, הבעיה של רוב האנשים בקהילה, היום, לא בתפארת ישוע רק, אלא ברוב הקהילות, ביקשת שאני אגיד מה שיש לי על הלב, מה שאני מאמין שאלוהים נתן לי על הלב, אני עושה את זה ואני מקווה שבאהבה עדיין. הבעיה שלי, רמי דניאלי, ורבים בקהילה, שאנחנו לא רוצים לתת לישוע להוביל אותנו לירושלים. שלב שלישי. אנחנו בבשר עדיין. מי מאיתנו אוהב סבל? אני לא מרים יד כי אני שונא סבל. אני גם רוצה אפידורל. רוחני. רבותיי, אף אחד לא אוהב סבל, אבל אנחנו צריכים להתעלות מהנפשי לרוחני. כי כאן אנחנו מגיעים לחודש אדר ולויקטוריה. מה הקשר בין אדר לויקטוריה? נולדת בויקטוריה? לא יודע מתי נולדת, לא משנה. הייתי במטוס, חזרתי לארץ, וזה היה ממש בשקיעה. איזה יופי שטיסה פנימה. כן? לפני יומיים. אז אם אני מדבר שטויות לפעמים, זה בגלל שאני בג'טלג עדיין, אוקיי? באמת, לפני יומיים הגעתי. אבל אני מסתכל מהחלון, צד ימין, ואני רואה את מולד הלבנה. אשר, איזה יופי זה היה. בשמיים, עננים, עם השקיעה, הירח החדש. מולד הלבנה. איזה חודש? אדר. איזה, נכון. כן, השנה יש אדר א', אדר ב', אבל מה מאפיין את אדר? איזה חג יהודי, תנכי, נמצא בחודש אדר? שהוא החודש האחרון, אגב, בלוח השנה התנכי, אוקיי? הוא החודש ה-12, כי ניסן זה החודש הראשון. אוקיי, מה קורה בחודש אדר? פורים. ומה הסיפור של פורים? מתחיל בדבר נורא, אבל נגמר מצוין. אבל הוא לא יכול היה לגמר בצורה מצוינת ללא אישה בשם הדסה או אסתר. כן או לא? ומרדכי אומר לה, כנראה שאני במילים שלי עכשיו, כי אני לא זוכר בית המילים התנכיות, אבל מי יודע, את נבראת לזמן הזה. כל התפקיד שאלוהים ייעד אותך אליו, היה לזמן הזה לבוא לפני המלך. אבל זוכרים מה ויקטוריה הראתה לנו? את המשכן. אלוהים רוצה יחסים איתנו. הוא רוצה שנבוא לאינטימיות, יחסים אינטימיים איתו. אתם מקשיבים עדיין? זה הסיום. אבל על פי דברו ולא על פי השיגונות שלנו. יש סדר, הוא אלוהי סדר. וכפי שיש שלושה שלבים בחייו של ישוע ובחיי עם ישראל ובחיי המאמין, כך אלוהים נתן תמונה נפלאה במשכן. כי המשכן גם הוא מתחלק לשלוש. והנה אנחנו רואים איפה שרוב הקהילה נמצאת היום, בחצר החיצונית. רוב הקהילה עושה ברביקיו, אוכלת את, שותה את דמו ואוכלת את בשרו של ישוע, כן? אבל לא מוכנה להיכנס לשלב השני עדיין, לקודש, ובטח שבטח לא לקודש הקודשים. כי מי שנכנס לא בצורה שאלוהים אמר להיכנס, מה קורה לו? בום! לא יוצא. לא, יוצא, אבל גבייה, מושכים אותו בחבל, נכון? רבותיי, אנחנו נקראנו בזמנים האלה לדחוף קדימה, לעזוב את החצר הנוחה, לעזוב את קיסריה של פיליפי, ששם הכל ירוק ואין פקקים ואין לחץ והכל כיף, וישו מברך אותנו. חייבים לתת את הגב שלנו, כן לברכות, כן לירוק, כן לכיף, ולהיות מוכנים לעלות לירושלים שמיוצג פה בקודש. כי בקודש, כל מה שיש בקודש, אתם תגידו לי, מה יש בקודש? שלושה דברים, נו. לא דם, דם זה בחוץ. קודש. מנורה, שולחן לחם הפנים ומזבח הזהב, הקטורת, נכון? שמתם לב אי פעם שהכל מדבר על מוות? איך עשו שמן זית? על ידי קטישה, שבירה, לחץ, סחיטה. הייתם רוצים להיות במקום הזית הזה המסכן? איך עשו לחם? איך עושים לחם עד היום? נו, תוכנים, שמים באש, מוות, מוות לעני. איך עושים, מה עוד, תפילות, לכמה מפה, כמה מאנשים פה קל להתפלל? תהיו, קל לך להתפלל? תודה לאל. אני מוכן להתוודות שקשה מאוד להתפלל. אני רוצה לתת לכם הגדרה קצת גישה שונה לתפילה. תפילה היא עוד פן של מוות והתבטלות לעצמי. תפילה אמיתית, אני לא מדבר על, אבא, תודה על המצה הזאת. תודה לברביקיו הזה, זה לא תפילה. תפילה, הפגעה, זה דבר שמקריב הרבה הרבה יותר. זה הקרבה של הזמן היקר שלנו. זה לא רק לבלה בלה בלה לפני אלוהים, אלא גם לעשות לשמוע אותו אולי. זה פן אחר של מוות, של התבטלות לעני. כל מה שהקודש דיבר עליו זה התבטלות מוחלטת. ואגב, כשאנחנו מדברים על חלוקה לשלוש, מי עוד מתחלק לשלוש? אוקיי. עם ישראל. עם ישראל, אתם יודעים שיש לו חלוקה לשלוש? ישראל, לויים וכהנים. רבותיי, אבל מי נקרא להיות גוי קדוש וממלכת כהנים? כל העם. אחרי חטא עגל הזהב, חלה ההפרדה. אתם איתי? כל העם נקרא להיות כהנים. ולאן הכהנים? איפה הכהנים משרתים? האם הם משרתים רק פה? לא. כל עם ישראל יכול להיות פה. רוב הקהילה. כהנים צריכים להיכנס לפה, להתעסק עם הדבר הזה, עם המוות הזה, כן? וכהן גדול, הכהן הגדול, היה יכול להיכנס ממש לנוכחותו של אלוהים, לקודש הקודשים, ארון הברית, הקרובים וכו', רק פעם בשנה. ואותו כהן גדול, ישוע המשיח, בוא נשאר עם הארון. זוכרים את בגדי הארון? זוכרים את חושן, את האפוד? זוכרים את האבנים? ישוע, הכהן הגדול, סוחב אותנו קרוב אל ליבו ועל כתפיו אל כס האלוהים, אם רק נאמין ואם רק נרצה להפנות את הגב לקיסריה פיליפי, כן? וללכת לקודש, דרך קודש הקודשים, התבטלות העני, ולהיכנס אל קודש הקודשים, כדי שתהיה לו אינטימיות אמיתית עם האב אבינו שבשמיים. אתם עוקבים אחריי? מה הקשר לפורים ואסתר, ולחודש, החודשיים האלה, הקרובים? עם ישראל זקוק לנו. עם ישראל זקוק לאסתר המודרנית, אנחנו. עם ישראל זקוק לנו ללכת לפני המלך, מלך מלכי המלכים. אבל לא כולנו ניכנס, כי לא כולנו רוצים לוותר על עצמנו. אתם איתי? כשהתפללנו שם בחוץ, אוחזים ידיים, או אלוהים, זה היה ממש מתאים למסר אגב, מאוד התעודדתי, כן? או תהרוג כל דבר שהוא לא ממך, כן? מה זה אומר? תן לנו להיכנס יותר קרוב ויותר קרוב אליך. אבל רבותיי, זה לא אברה קדברה. עם ישראל זקוק לנו, אבל רק האמיצים שבתוכנו, רק אלה שבאמת דבריהם אל דברי אלוהים, או ליבם אל דברי אלוהים ולא דברי בני אדם, רק כאלה ייכנסו ויפגיעו בעבור עם ישראל, בצרות שהולכות להיות, ליפול עלינו. אם אתם חושבים שעכשיו קשה לעם ישראל, אתם נאיבים. בצירי לידה יש קודם כל צירים מקדימים. נכון, ויקטוריה? אני לא יודע אם זה הראשון שלך או לא, אבל בטח לימדו אותך בקורס לידה, אני לא יודע מה, כן? אבל מי שילד יודע שהכאבים מתחילים לאט לאט, כן? ציר, פעם בכמה 20 דקות, תלוי באישה כמובן, כן? אבל הצירים הכואבים באמת הם ממש לקראת הסוף. איפה שאומרים לך, לנשום, תנשמי, תחפי, תנשמי, כן? אני הייתי בארבעה לידות, בגלל זה אני יודע. כמובן לא חוויתי את הכאב של אשתי, אבל הייתי איתה. תודה לאל. רבותיי, חייבים להסתכל, לא הסתכלות רומנטית על הכתובים, אלא הסתכלות ריאלית, תנכית, רוחנית. חייבים לתת את ליבנו לדברי אלוהים, שחלק מעסקת החבילה איתו כוללת גם את הדרך לירושלים. כשהולכים לירושלים, לא נוסעים באיזה BMW ממוזגת, כשהולכים, כמו שישוע עשה את זה, מאוד קשה. זו עלייה גדולה, במיוחד שאתה מגיע מיריחו, אוקיי? צריכים להיות מוכנים ונכונים להליכה לירושלים ולצליבה עם ישוע. כי ללא צליבה, ללא מוות, אין גם תחייה. האם אנחנו רוצים לראות שכל ישראל אכן יבשה? יבשה ממה? יבשה מהמוות הרוחני, נכון? אבל זה הולך ביחד עם המוות הפיזי. האם אנחנו מוכנים לקחת על עצמנו מה שישוע לקח על עצמו? האם אנחנו מוכנים להיות ישוע קטנים? ישועים קטנים לעם ישראל, ולהיות מוכנים ללכת לירושלים, ולהצלב איתו, להחזיק איתו את היד, ולהגיד, תנשום, דחוף, דחוף קצת, אתה יולד את המשיח, המשיח כבר בא. כן, קשיים מחכים לנו, אבל כשהתינוק נולד, שוכחים מכל הקשיים. נכון, בטי? כשהביאו לך את התינוק לבטן, שזה רק עכשיו לא נולד. שכחת מהצירים, לפחות אשתי. בום, שוכחים מכל הצירים, וחיים חדשים מתחילים. אנחנו לפני החיים החדשים האלה. אנחנו לפני לידתו של המשיח. אבל האם ניקח את האתגר ונהיה מוכנים גם לסבל? אשתי חכמה הרבה יותר ממני. לימדתי באיזה כמה קהילות עכשיו, ממש עכשיו, לפני שבועיים. ואשתי אמרה דבר קשה לי לאמץ, ובטח קשה לי לחזור עליו, אבל אני חייב לכבד אותה, לכבד את אלוהים בה. היא אמרה שאנחנו צריכים להפסיק להתפלל ולבקש מאלוהים שיציל אותנו מהצרות שלנו. אנחנו צריכים, לעומת זאת, להגיד לו תודה על הצרות, תן לנו את החסד לכבד אותך דרך הצרות. אנחנו צריכים לגדול, להתבגר. זה כואב, לא רוצה, תירגע, אתה מאמין באלוהים, בבורא שמיים וארץ, הוא לטובתך, הוא לא נגדך, הכל חובר לטוב. מה דעתך שתהלל אותו? כולם מלמדים את התיירים שלהם על הסירה, בים כנרת, כן? קוראים את הקטע על הסערה, דיברת על זה בתפילה שלך, דום, איך הוא אמר. אבל, האם שכחנו איך ישוע הגיב כשהעירו אותו? זוכרים איך הוא הגיב? או, הללויה, כל הכבוד, כשאתם בצרות תעירו אותי. לא. ישוע למעשה גוער בהם. איפה האמונה שלכם? ישוע היה מעדיף שאנחנו נאמין ונחזיק מעמד בסערה, כמו טייס טוב, כמו קפטן טוב של אונייה, כן? רב חובל, שיודע שאם הוא כבר בתוך הסערה, אבוי לו אם הוא לא יעבור אותה. אם הוא ינסה, תוך כדי הסערה, לזוז, שמאלה, ימינה, בוף, הוא יערוק את עצמו. אלוהים קורא לנו להיות רבי חובלים, להיות טייסים, בתוך הסערה שמתרחשת עלינו בימים האלה. האם נקבל את האתגר? אם נקבל, וואו, נראה את התינוק הנולד, נראה את ישוע נולד בעם ישראל, בעם שכל כך אהוב עלינו. אבל אם לא ניקח את האתגר, נשאר בחוץ. אני אפילו לא רוצה לחשוב על מה קורה בחוץ. כי אלוהים לא קרא אף פעם לעם ישראל להישאר בחוץ. הוא תמיד קרא להם אל תוך קודש הקודשים שלו. אמן? אשר בוא תתפלל עבורנו. עבורי, שאני אשם את מה שאני אומר עבור כולנו.